אנחנו פה בעוד ג' במאמר, נקודת הדברים פה להסביר את מעלתו המיוחדת של יוסף לעומת השבטים, לעומת האחים שלו, ואת ההבדל איך שזה בשורשו האלוקי, בדרגות אלוקיות גבוהות. גם היום נדבר על נקודות, על עניינים שמושגים קבליים גבוהים, אבל שזה להסביר את זה באופן שיהיה מובן, נקודת קבליים גבוהים, ונשתדל להבין את זה באופן שהוא רוצה בסופו של ביור להסביר את מעלתו המיוחדת של יוסף. אומר, מתחיל בפרק ג', ואתה יש להבין עניין הפסוק, ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך. יעקב אבינו אומר ליוסף שהוא נתן לו מעלה ייחודית יותר מהאחים, ופה בפסוק הזה מרומז מעלתו של יוסף במילים שכם אחד. מה שהוא יסביר בעריכות, שכם זה כמו שכם, שזה מראה על הגב, על האחוריים. אחד, לשון אחדות, זה מראה הפוך על הפנימיות. שכם אחד זה לקחת את השכם ולאחד אותו עם הפנים. וזה מה שיוסף עושה. האחים הם מטפלים בבעיות שנוצרו כשהשכם לא מחובר לאחד. יוסף מונע את הבעיות מלכתחילה. הוא בשורש דואג שלא יהיה כזה מצב. זה נקודת הביו. עכשיו הוא מביא 3-4 שורות איך שזה בשפת הקבלה, ואחרי זה הוא יסביר את זה באותיות מובנות. בשורש דברים אלו. כי בירור זה שבטים, השבטים גם הם מתעסקים בבירור העולם. כמו שאמרנו, הם מבחינת שהם בן, הם אוספים את הניצוצות, כמו שנאמר בפסוק מעלמים עלומים. אבל השבטים, איפה הם מתקנים? איפה הם אוספים? מה הם עושים? ומשם בנדה בבריאה יצירה עשייה. הם נמצאים במצב שכבר יש ניצוצות שהתפזרו, יש כבר עניינים של הפך הטוב, נמצאים בעולם נמוך, עכשיו צריך לראות איך מתקנים. להפוך הרע לטוב. וכשאתה מתעסק עם הדברים הלא טובים שמנפלו למטה, והוא שכם, זה נקרא שכם, מבחינת אחוריים. כי כל היכולת בכלל שיהיה מציאות כזו של עניינים, שהפך הכוונה זה רק בא בגלל שמקבלים שפע מאחוריי. ואמנם יוסף, מה היה העבודה של יוסף? היה מברר למעלה באצילות עצמו. יוסף, הבירור שלו זה שמלכתחילה לא ייגרם ירידה לאן שלא צריך. אז ההתעסקות שלו זה לא בניצוצות שנפלו בבריאה יצירה עשייה, הוא באצילות עצמו עוד לפני הנפילה. מבחינת כתפיים דארי חמפין, שהוא מבחינת אחוריים דארי חמפין, הוא מתעסק גם בכתף, גם באחוריים. ארי חמפין זה הדרגה האלוקית הגבוהה שעליה הוא דבר שנקרא רצון. הנקרא פרו, פרו מלשון עורף, שזה הצד האחורי. אז מה יוסף עובד? להיות השפע הולך מפנימיות ארי חמפין. יוסף דואג שהשפע לא ירד מהחיצוניות. כי כשהשפע ירד מהחיצוניות זה ירד למקומות לא רואים גם כן. יוסף דואג שהשפע ילך רק מהפנימיות. לחוכמה ובינה, עדיין הם בסדר השתלשלות. מוסר המשקים, זה מרמז על חוכמה ובינה, כמו שנאמר, קנה חוכמה וכולי. ולא לבחינת אחוריים דרי חמפין. כי אם זה ילך באחוריים, זה ילך למקומות לא טובים, וזהו שכם אחד. עכשיו, להסביר את החמש שורות האלה, הקבלים, התחיל במשל ארוך. הוביעו דברים האלה. הנה תחילה, יש להבין מה עניין אחוריים דרי חמפין. מה זה הדרגה הזו שקוראים לה ארי חמפין ואחוריים דארי חמפין? מה המשמעות? להיות כי ידוע ומבואר במקום אחר בעניין סממית בידיים תטפס. סממית זה עכביש. על הפסוק אומר סממית בידיים תטפס והיא בהיכלי מלך. הסממית היא מטפס, יש כמה פירושים המפרשים איך להבין את המשמעות שלה בידיים תטפס, או שהיא בידיה תופסת את החרקים שהיא רוצה לתפוס, או שבידיה היא מטפסת על הקירות, והיא בהיכלי מלך, היא נמצאת בהיכלי המלך, והמלך דואג שההיכל שלו יהיה נקי, ולא ייכנסו לשם דברים לא רואים, אבל הוא לא רודף אחרי הכבישים בפינות של הקירות, זה לא מפריע לו בכלל, אם יגידו לו, יש שם איזה בפינה איזה הכביש, יש הכביש, מה אכפת לו, הוא עסוק בדברים הרבה יותר נעלי. מה דוגמה לדבר אצל האדם? שבית השינה, למשל כשאדם ישן, מה קורה שהוא ישן? הוא עוגר כוחות ליום הבא, מחר. איך הוא עוגר כוחות בעת השינה? כי בעת השינה כל הכוחות שבמשך היום הוא הוציא אותם בכל מיני פעולות וכאילו בזבז את כל האנרגיות, מה קורה בשינה? הוא מכונס כלפי עצמו חוזר חזרה לפנימיות שלו, ומשם הוא רוגר כוחות מחודשים ליום הבא. אז מה קורה בית השינה שהוא מכונס בתוך עצמו ומונח בתוך עצמו? הוא הסתלקות המוחין לגמרי. אז אף כוח לא פעיל אצלו בצורה פעילה, אפילו בראש, שהראש חושב ומתכנן. בית השינה יש חלומות, אבל אין מוחין, אין ריכוז והתבוננות והבנה, זה לא קיים. על כן, לכן, בגלל שבית השינה הוא מרוכז בתוך העומק הפנימי שלו ולא בכוחות הגלויים שלו, אז גם שהזבוב הולך על פניו לא ירגיש, תהיה לו באמצע השינה זבוב על הפנים. הוא ישן, מה אכפת לו? זה לא מפריע לו לשינה. אם הוא ער, הזבוב מטריד אותו. כשהוא ער, יש לו מודעות למה שקורה איתו, כל פרט ופרט, אז כל דבר שולי שהוא לא מתאים לנורמה, הוא מיד מוציא אותו משיווי משקל. אבל כשהוא ישן, היינו חמונס כלפי עצמו, אז מסתובב פה זבוב, למי זה אכפת? כמו הסממית שמסתובבת בהיכלי מלך. מה אכפת למלך? וביאור הדבר, כי כאשר יתרד אדם בעצמותו, כשאדם תרוד, אבל הוא תרוד לא בהשפעה כלפי חוץ, להיות מסודר ומשפיע בכל מקום לפי עניינו, אלא הוא תרוד בעצמותו, הוא יותר מונח בפנימיות שלו, ולא כל כך בביטויים הגלויים של הכוחות שלו, לא יתפוס מקום בעיניו כל מה שמנגדו. אז גם אם יש משהו שהוא מנוגד למטרות שלו, מנוגד לאופי שלו, בכלל לא מעניין אותו. כמו שאנו רואים, כאשר יתרד האדם בעומק המושג, אדם שמונח באיזה עניין, ותרוד בעומק של העניין, יגידו לו, אתה יודע, הוא מסביר אחרת ממך. מסביר אחרת ממני, מה אכפת למה הוא אומר? כשאתה בא לתת שיעור, ואתה בא להסביר דברים בצורה מובנת, ובא מישהו יוצא, מה פתאום זה לא מסתדר, כן מסתדר. אתה תעצור, מפריע לך אם מישהו אומר הפוך מהעניין, אתה רוצה לראות איך זה מסתדר. אבל כשאתה מונח בתוך העניין עם עצמך, ואתה כרגע בריכוז העניין, אז הוא אומר, לא אומר, בכלל אתה לא נמצא כרגע בעולם הזה שיפריע לך משהו, אם יש מישהו שאומר אחרת. כמו שאנו רואים, כאשר יתרד האדם בעומק המושג לא ירגיש, להרגיש הכוונה היא לא אכפת לו בכלל במה שזולתו ידבר היפוכו. זה הכל בגלל שהוא לא מונח בביטויים הגלויים של כוחותיו, כשכל כוח נמצא במקומו המסודר והמצומצם. והנה, אבל כשיורד הרצון ומצטמצם בשכל, רצון זה כוח מאוד גבוה, כשיורד לשכל להבנה, מתחיל לרדת לכוחות המודעיים הגלויים, אף על פי שהוא צמצום גדול כידוע, מרצון לשכל זה ירידה מאוד גדולה, רצון זה משהו עוצמתי וחזק, אין דבר עומד בפני הרצון, כשזה יורד להבנה והשגה, כשזה טעם, הסבר, אז זה כלומר נכנס לתוך איזה שהוא צמצום. אבל בזאת יתרון המעלה, אבל יש מעלה כשזה יורד לשכל. מה המעלה? שיהיה הפך הנ"ל, זה בדיוק הפוך מהסיטואציה הקודמת. כשזה ברצון למעלה מהשכל, אז אם מישהו אומר הפוך ממך, מה אכפת לך? לא מדבר אליי. אך כשזה יורד לשכל, מצד אחד יש חיסרון, זה מתחיל להצטמצם. אבל מצד שני יש מעלה, אתה תישאר בקו, אתה לא תיתן לדברים מנוגדים להזניק מעמד כאן. דיינו שירגיש את המנגד אפילו בכלשהו. אפילו עם דבר קטן, הזבוב הקטן על האף, כשאתה ער אני, מפריע לך. כשאתה ישן, שיסתובבו שלושה זבובים, מה אכפת לך? כי מפני צמצום החוכמה והטעם לרצונו, בגלל שהרצון מצטמצם לחוכמה וטעם, לשכל, ויורד לתוך כלים מסודרים במודעות של האדם, הנה לא יוכל לסבול הפך הרצון. אז כל דבר שהוא לא תואם לקו שלך, אתה לא יכול לסבול אותו. וירחיקנו בתכלית, אתה משתדל שהכל יהיה לפי הקו שלך. ולזה הטעם כאשר יקץ משינתו, זה הסיבה למה אדם כשמתעורר מהשינה, ירגיש בזבוב. ודאי לא מבין. מה הוא רצה להסביר עם כל זה? שהיכולת לקליפות לינוק, היכולת שהניצוצות ילכו למקומות לא נכונים, זה יכול להיות רק מהחיצוניות, מאחוריים, וכשהאלוקות נמצא בדרגה כל כך גבוהה, וההשפעה לא ירדה והצטמצמה לסדר השתלשלות, זה נשאר ברמות מאוד גבוהות, יכול להיות מאחוריים שהקליפות יקבלו יניקה, ואז תצטרכו לתקן ולראות מה היניקה לא טובה שהלכה למקומות לא טובים. וכל זה משל להבין למעלה עניין אחוריים דארי חמפין. כל המשל שהבאנו פה עם הזבוב, והתרדת השכל, זה הכל להבין מה זה נקרא אחוריים דארי חמפין. ארי חמפין זה מילה נרדפת לרצון. הרצון האלוקי האמיתי זה נקרא ארי חמפין, זה מבחינת כתר, חיצוניות הכתר. אחוריים דארי חמפין זה הזליגה למקומות שהם לא לפי הרצון. אז מתי יהיה אכפת לבן אדם אם יהיה דברים שהם לא כפי רצונו, או מתי לא יהיה אכפת לו שיהיה דברים שלא כפי רצונו? אם הרצון מצטמצם לשכל והבנה ולכוחות הגלויים, אז מה שלא תואם עם הרצון, אתה מעיף החוצה. אבל אם אתה מונח רק ברצון ואתה עדיין לא הורדת את זה לטעם הדת, אז מה אכפת לך? הדברים האלה לא מפריעים לך. להיות כעניין אריחמפין ידוע, מה זה אריחמפין? שהוא הרצון בעצמו הכולל כל גילויי רצונות פרטיים. אריחמפין זה כינוי בקבלה לרצון האלוקי הראשוני, העליון ביותר, שכולל, יש בתוכו ריבוי פרטים של רצונות פרטיים, אבל זה נובע מרצון אחד מהותי עליון. ובחינת אחוריים שבו, מה זה אחוריים של הרצון? נזכר בסידור, בדיבור המתחיל עבדים היינו. ולהיות כי ברצון הגלוי, הרי מאיר בו מפנימיות, אריחמפין. כשהרצון מאיר בגלוי, מה פה שהרצון מאיר בגלוי? שאתה מבין את הרצון, אתה יודע מה הרצון הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה הנחת תפילין, הוא רוצה שהתפילין יהיו דווקא מרובעים, הוא רוצה שהם יהיו דווקא שחורים. זה כבר הרצונות שיש את הרצון הראשוני הכללי, הוא רוצה דירה בתחתונים, עוד לפני שזה ירד לפרטים איך ומה. מצד הרצון הכללי, אז ככה שיחה כהורה לפניו. בכל גם הדברים, הקליפות גם יש להם מקום. לא כי יש להם מקום, כי לא נכנסים כרגע לדקדוק אם הם מפריעים או לא מפריעים. כשזה יורד לרצון גלוי, מה בדיוק הוא רוצה? רצון גלוי, הוא רוצה תפילין, אז מה שלא תפילין, מחוץ לתמונה. כי נראה בחוש שכל פנימיות הנפש מתקשרת והרצון וחפץ שיחפוץ האדם כידוע. אדם שהוא רוצה משהו, כל המהות שלו נמצא, זה מה שאני רוצה, כל כולך מונח בזה, אבל במה שאין רצונו בו, דבר שאתה לא רוצה, אין בו כלל מפנימיות הריחמפין. דבר שאתה לא רוצה, אז הפנימיות שלך לא שם. אם בכל זאת זה נמצא, מה זה סימן שמאיפה הוא מקבל חיות? אתה הרי לא רוצה אותו, למה הוא נמצא? כי מבחינת אחוריים שלו לבד יאיר. כמו שאדם שהוא רוצה כסף. אז הוא רוצה כסף, אז הוא צריך ללכת לעבוד. כדי ללכת לעבוד הוא צריך כל מיני דברים. אין ללכת, רכב לקנות, או יש כל מיני פרטים על הדרך שהוא באמת לא רוצה אותם. אז למה אתה עושה אותם אם אתה לא רוצה אותם? האמת שאני רוצה את המטרה ההיא, אבל על הדרך, בדברים האלה אין לי כזה רצון, זה לא תואם עם ה... אבל על הדרך אין לי ברירה, זה מה שקורה בינתיים. אז כל הדברים האלה אני לא יכול להגיד שאתה באמת רוצה אותם. אתה לא יכול להגיד שאתה לא רוצה אותם, כי אם לא היית רוצה אותם, לא היית עושה אותם. אז איך אפשר לקרוא להם רוצה או לא רוצה? זה האחוריים של הרצון. הפנימיות של הרצון זה מה שאני באמת רוצה, במה שאני באמת מונח, ומה המטרה שלי ולאן אני רוצה לשאוף. זה הפנימיות של הרצון. כל הדברים האחרים שהם לא הפנימיות של הרצון, זה נקרא אחוריים של הרצון. אחוריים זה כמו על הדרך. זה כמו שאתה זורק לשונא משהו שאתה נאלץ לתת לו, אתה זורק לו את הדרך אגב. הדברים האלה, למה אתה לא מבטל אותם אם אתה לא רוצה אותם? כי כשאני מונח במטרה כרגע, אני כרגע רוצה להרוויח כסף, אני רוצה לעבוד, אז על הדרך קוראים דברים, זה מה אכפת לי. הדברים החיצוניים האלה לא מפריעים לי, כי אני ממוקד באיזו נקודה מסוימת גבוהה. אבל אם אני יהיה לא ממוקד כל כך בעומק של העניין, אלא אני אתחיל להוריד כל דבר עם הסבר, רגע, למה אני עושה את זה, ולמה זה, ומה תועלת בזה, ומה בזה, יכול להיות שאני אנפנף כל מיני דברים שאני לא בדיוק צריך אותם ורוצה אותם. זה מה שהוא אומר, אדם שמונח ברצון פנימי, אז כל המהות שלו שם, אבל במה שאין רצונו בו, אין בו כלל מפנימיות הריחמפין, כי מבחינת אחוריים שלו לבד יהיה בו קצת. כמאן דשדי בת הכתפי, זה כמו אדם שזורק מאחורי הכתף. וזה נקרא אחוריים דהריחמפין. אחוריים דהריחמפין זה נקרא השפעות שבאות מהגב, מאחוריים. ואומנם, להיות כי כל מהות הרצון הוא הגבוה מאוד נעלה הרבה מן השכל, רצון זה יותר גבוה מהשכל. אז כשאתה רוצה בלי שזה ירד עדיין לטעם ודעת, שזה רצון, אז לא אכפת לך שיהיו דברים מנוגדים והם לא מפריעים. יבואו לשאול אותך רגע, אבל זה לא הגיוני. אתה עוד לא רץ את זה להיגיון, ההיגיון עדיין לא הגיע, עדיין נמצא ברצון. מצד הרצון, אז גם דברים שייתכן שעל פי היגיון, אם זה יתחיל לרדת להיגיון והסבר, אני לא ארצה אותם, אבל כרגע אני עדיין נמצא ב...
לפעמים הרצון, השכל הוא מנגד לרצון. יש דברים ברצון,
רגע שאתה...
דברים מאוד יפים, וזה פתאום זה יורד לשכל, אתה אומר לו, לא, לא, לא.
נכון, נכון, בדיוק.
אבל זה קטנות, זה...
לפעמים הסיבה היא תהיה מסיבה...
מה עם הרצון הטוב הזה, היפה הזה?
לפעמים יכול להיות שהסיבה... היא תהיה צודקת, ואם לא. אבל ברגע שזה יורד לשכל, פה מתחיל קונפליקט. השאלה מה יותר נכון, באמת זה המלחמה, מה יותר נכון, ולפעמים השכל הוא הבעיה והוא בא לתת לך הסברים לא נכונים, ומה דרבה, השכל עוזר לך, אבל מתי החישובים יתחילו להיות כן או לא, כשזה יתחיל לרדת לטעם ודעת, פה מתחיל הדיון מה מתאים לטעם ודעת ומה לא מתאים לטעם ודעת. אז רצון זה הרבה יותר גבוה מהשכל. דיינו שאינו מצומצם כל כך כמו השכל כנזכר לאל, אלא הוא בהתפשטות והתרחבות לאין קץ כידוע. לכן גם המנגד לרצון יקבל הרבה שפע חיות. יש בעולם אויבים, יש בעולם כאלה שמפריעים לעם ישראל, יש כאלה שמפריעים לקדושה, שמים רגליים בגלגלים של ההתקדמות לגאולה, והקדוש ברוך הוא משאיר אותם. למה הוא משאיר אותם? הם מקבלים אנרגיה, אבל מאיפה האנרגיה שלהם באה? לאחוריים, לאחוריים. כי כרגע יש גילוי כזה עליון, אז השוליים האלה, אנחנו צריכים להתמודד איתם. אבל הוא לא מבטל אותם, כי כשמאיר האור הגדול מאוד, אין שימת לב לפרטים הקטנים. כל זמן שלא נצטמצם הרצון לשכל. וזהו, זה מה שכתוב, מעריך אף לרשעים. למה הוא מעריך אף לרשעים? למה הוא סבלני? מי לא מעריך אף לרשעים? אדם מנהל שעומד על כל קוצו של יהוד ומפריע לו כל פרט, ואם מישהו מפריע הוא מיד מפטר אותו, וזה זה אחד שמונח בפרטים הקטנים. אבל אם הוא מנהל גדול שמנהל את כל המפעל ואכפת לו כרגע מיליונים הגדולים, יבוא ויגידו לו, תשמע, יש שם איזה פועל זוטר, פועל ניקיון בקומה זה וזה, לא בדיוק ממלא את המכסת השעות שלו. על מה אתה מדבר איתי כרגע? לא זה מה שכרגע מעניין אותי הפרטים האלה. עליות מונחים בפרטים הקטנים, משאיר אותו, כן, שיהיה, מה אכפת לך שיקבל. כי אתה, כשאתה מונח במהות של העניין בגבותו, אז אותו פועל זוטר מקבל חיות, אבל זה מאחוריי, לא באמת שהוא רוצה אותו, לא הוא המטרה שלו. כעניין מאמר הזל, להודיע כמה ערך אפיים לפניו. פירוש מפני עוצם כוח הרצון בהתרחבות גדול, מאוד, עד שדי באתר קוטפי גם כן הרבה שפע. מכיוון שהרצון הוא בכזה עוצמה גבוהה, אז גם השפע שמגיע מהאלה שנזרקים מאחורי הגב, שפע גדול מאוד. זה כמו למשל שמופיע במקומות רבים על המלך שעשה סעודה ענקית, ואחר כך הוא זרק הרבה פסולת, בסוף הסעודה זרק את זה לפח. אז הכלבים והחתולים גם נהנים, ולהפך הכלבים והחתולים יכול להיות שנהנים בשפע הרבה יותר מאלה שישבו נוכחים בסעודה עצמה. אבל הרצון שלו היה בכל הקניות שהוא עשה זה בשביל שהחתולים בסוף יהיה להם אוכל. הוא רצה שיהיה אוכל המסובים. אז למה החתולים גם נהנים? למה אחוריים, כמל דשדי, בת הקספי, זה רק מאחורי הגב. יגידו לו, אתה יודע כמה חתולים אכלו? כמה אכלו, לא אכלו, מה אכפת לו בכלל? זה כרגע מונח אצלו, כמה חתולים אכלו מהשיריים, כמה מנהנו. כשמונחים במהות העליונה, אז יש פסולת. וצריך לדעת איך לגרש את החתול שלא יפריע, אבל זה לא נוגע לבעל הבית. מה שלא היו מקבלים על פי החוכמה. והוא עניין פרו, עורף העליון, זה נקרא פרו. פרו מלך מצרים, פרו זה מלשון עורף. למה פרו יכול בכלל לשלוט על עם ישראל? איפה הקדוש ברוך הוא נותן לו כוחות? הוא מקבל מהעורף, הוא מקבל מאחוריים. שמקבל לניקה מאחוריים דרך חמפין. ובפרט כשהוא מגובה ומרומם בעצמותו, בפרט שהבורא מרומם בעצמותו, אז הוא נותן גם לפרעה לשלוט. רצונו לומר שמסתלק מן העיר למטה. לכן נמשל בחינה זו לשינה, שהוא על דרך משל למטה באדם, הטרדה הגדולה בעצמות כוח הרצון, דקלו חשיב ולא ירגיש במנגדים לגילוי רצונו כנעל, עד שיכלו לקבל הרבה שפע גם כן. טוב, אנחנו נעזור פה בנקודה הזו. מה נקודת העניין? נסיים רק בהבנה. האחים של יוסף הם נמצאים בדרגה כזו שיש פרו ויש חיצונים ויש ניצוצות שנפלו למטה. עכשיו הם צריכים לגרש את החתולים. הם צריכים לשמור על הארמון. זה עבודת הבירורים שהם עושים. יוסף הוא נמצא בשורש למעלה והוא דואג שהרצונות ירדו והצטמצמו לשכל ולטעם ודעת ושלא ילך לקליפות בכלל. זה נקרא, יוסף הוא שכם אחד. יוסף לוקח את השכם, את האחוריים, ומחבר אותו עם הפנים. שיהיה שכם אחד, שלא יהיה חלק שהוא שכם חיצוני והקליפות מקבלים, וחלק שפנימי. יוסף דואג שהאחוריים לא יקבלו בכלל שום דבר. אז יוסף עושה את הבירור בצורה הרבה יותר פנימית מהאחים שלו. כי הם עושים את הבירור אחרי שהבעיה כבר קרתה, והוא דואג מראש, הבעיה בכלל לא תתרחש. זה בעצם מה שהוא יעביר.
זה בעצם מתרחשת כי זה מציאות אחרת.